slave, so it was Oshashuoi. All was of the Beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום ראשון, חף ג' במנחם אב תשין פי א', מסכת סוכה, דף חף ה'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בשיעה, אתה תשמע גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי ישר אל, משה בן שפרה דינה, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, מאיר בן פרחה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, רחל בת שמס, חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה טליה בת מיטל, הילדה חנה בת אסתר, וחיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אמא. שמים אנו את פעמנו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש, ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח את הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך היום הזה, המצווה 481 תפ"א, שלא לשלוח עבד עברי ריקה, משורשי מצווה זו וכל עניינה ומקום ביורה, כתוב במצוות עשה דהענקה שבסדר זה, בפרשת ראה. המצווה הבאה עלינו לטובת תפ"ב, מצוות העניק עבד עברי, משורשי המצווה למען נקנה בנפשנו מידות מעולות יקרות וחמודות, ועם הנפש היקרה והמעולה נזכה לטוב, והקל הטוב חפץ להיטיב לעמו. ועודינו ועדרינו שנרחם על מי שעבד אותנו וניתן לו משלנו בתורת חסד, מלבד מה שיתנינו עמו לתת לו בשכרו, ודבר מושכל הוא, אין צורך להאריך בו. אלה הם שתי המצוות תפ"א ותפ"ב, מתוך התרי"ג מצוות, כאמור על פי ספר החינוך, והנה שמים לנו את פעמנו, אלא פרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת עיקב. אז למדנו את דפים חף ג' וחף ד' במסכת סוכה. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, עושה סוכתו על גבי ספינה, האם כשירה? והתשובה, אם עומדת ברוח שאינה מצויה די יבשה, לכולי על מקשרה, ואם עומדת ברוח מצויה די יבשה, אבל לא ברוח שאינה מצויה, לרבן גמליאל פסולה ולרבי עקיבא כשירה. שאלה שנייה, מה דינה עושה סוכתו על גבי בהמה לרבי יהודה ומדוע, והתשובה פסולה כיוון שאינה ראויה לשבעה ימים שאסור לעלות עליה בשבת. שאלה שלישית, באיזה אופן החלקו רבי מאיר ורבי יהודה בעושה סוכתו על גבי בהמה? לרשי, מדובר שעושה קרקעית הסוכה על גבי הבאמה ומהקרקעית בונה דפנות וסכך. התוספות פרשו שהסכך נשען על קונדסין העומדים על הארץ, עמודים העומדים על הארץ, ורק קרקעית הסוכה היא על גבי הבאמה. שאלה רביעית, מה הוא גולל? לרשי, אבן שעל גבי הארון של מת, לתוספות אבן שעל גבי הקבר. שאלה חמישית, מדוע לרבי מאיר באמה אינה נעשית דופן לסוכה? התשובה, לאביי שם התמות, לרבי זרע שם התברך. ולמסקנה, משום שעומדת על ידי רוח ומשום שאינה עשויה בידי אדם. שאלה שישית, הסומך סוכתו בפיל שאינו קשור, מה הדין לרבי מאיר ומדוע התשובה פסולה בין לאביי ובין לרבי זעירה, שגם אביי מודה שחוששים גם כן שם התברך. שאלה שביעית, האומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרם תרומה, אם יכול לשתות מיד לרבי יהודה ומדוע, והתשובה אינו יכול לשתות למסקנה, מפני שאין ברירה ועדיין לא חל להפרשתו. שאלה שמינית, לאביי, האם לרבי מאיר חוששים בבקיעת הנוד ומדוע, והתשובה לא חוששים גם שחוששים למיטה לשיטתו של רבי מאיר, אבל בנוד לא חוששים כי יכול למסור את הנוד לשומר שישמור שלא יישבר הנוד. שאלה תשיעית לאביי, האם לרבי יהודה חוששים למיטה, והתשובה בעל מלוא, כמו בדופן באימה לסוכה, ורק לגבי אשת כהן גדול ביום הכיפורים חוששים משום מעלה שעשו בכפרה של יום הכיפורים. והשאלה האחרונה, האם באימה מתאמת משום גולל לרבי מאיר ומדוע, והתשובה אינה מתאמת ללישנה אחת, מפני שזו מחיצה שעומדת על ידי רוח, ללישנה שנייה, מפני שאינה עשויה בידי אדם. אלה המוראי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש, פרשת עיקב בדפים חף ג' וחף ד' במסכת סוכה. וכעת מוראי ורבותיי וכעת החי וראי, הגענו לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חף ג' במנחם אב תשפ"א. קר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ד' עמוד ב', טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף דף חף ד', מן המשנה הפותחת במילים, העושה סוכתו בין האילנות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה בדף חף ד' עמוד ב', העושה סוכתו על גבי קרקע בין האילנות, והאילנות דפנות לה, משמשות לה כדפנות, אך לא סמך את הסכך עליהם, כשירה, הסוכה כשירה. שאם סמך הסכך על האילנות, הסוכה פסולה, שכן שנינו לאל בדף חף א' עמוד ב', שכל דבר הפסול לסיכוך, אסור גם להעמיד בו את הסכך. כך גם כותב המאירי לאל בדף חף ב' עמוד ב', שהמשנה עוסקת באופן שסמך את הסכך על ארבעה עמודים, ולא על האילנות. אילו ארוך לנר כתב, שאם סמך הסכך על האילנות, אין הסוכה נפסלת בכך. אלא שאסור להיכנס בה בשבת ויום טוב, משום גזירת חכמים שלא להשתמש באילן בשבת ויום טוב. זו היא המשנה הקצרה שלנו בדף חף ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דין בהלכות מחיצות. בטעם הדבר שמביאה הגמרא את ההלכה הזו כאן, לפי שמיד תקשה הגמרא עליה ממשנתנו. אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד במקומה בשעה שמנשבת ברוח מצויה, אלא מתנועעת אנה ואנה, אינה כשרה למחיצה. וכותב החזוני שאין רב אחא פוסל מחיצה הנעה ברוח, אלא באופן שהמחיצה עשויה חלקים חלקים והרוח מרחיקה את חלקי המחיצה זה מזה שלושה תפחים, ונמצא שבשעת נשיבת הרוח מתבטלת הדופן לגמרי, ועל כן פוסל רווחה את המחיצה גם בשעה שאין הרוח נושבת. אבל אם המחיצה אינה נפסלת בשעת נשיבת הרוח אלא רק נע ונדה במקומה, אין בכך פסול. ואילו המשנה ברורה בסימן תף ריש למד סיף קטן ממחת, ושאר הפוסקים לא חילקו בזה ופסלו גם מחיצה שעשויה מיחידה אחת שנע ונדה ברוח מצויה. מקשה הגמרא על רווחה ממשנתנו, תנן שנינו עכשיו במשנה שלמדנו, העושה סוכתו בין האילנות והאילנות הן דפנות לה, הסוכה כשרה. ולשיטתו של רווחה בר יעקב הפוסל מחיצה שנע ונדה ברוח, יש לי תמוע, מדוע כשרה הסוכה הזו? והכאזיל ואתי הרי אילנות נעים ונדים ברוח מצויה. תרץ את הגמרא במה יסקינן כאן במשנה במה מדובר? באילנות קשין, עיצים זקנים בעלי גזע עבה שאינו מתנועע ברוח מצויה. שווה הגמרא ומקשב האיקה נופו, הרי יש לאילנות הללו ענפים שהם נעים ונדים ברוח מצויה ופעמים שאף משמשים כדופן לסוכה. תרץ את הגמרא דאביד לי באוצה ודפנה, המשנה עוסקת באופן שהרג, הרג עם א', את ענפי האילן כמין מחיצה, עם לולבי דקלים וענפי עיצים, ועל ידי כן אין הענפים נעים ברוח. אוצה הכוונה לולבי דקלים, ודפנה ענפי עץ ארמונים, והוא עץ דפנה. והנימוקי יוסף כותב שהכוונה לעץ גפנים. שווה הגמרא ומקשה יחי מאי לממרא, אם כן, מהו החידוש בדברי המשנה? הרי פשוט הדבר שבאופן כזה הסוכה כשרה, שכן מתחילה ניתן היה לפרש החידוש בדברי המשנה הוא שמחיצת אילנות כשרה, אף שאינה עומדת קבועה במקומה אלא נע ונדה ברוח. אבל אחר שחידש רב אחא שמחיצה כזו פסולה היא, הוא צריך להעמיד את דברי המשנה באופן שהרג את ענפי האילן שלא ינוע ברוח, מעתה יש לתמוע מהו החידוש בדין הזה. כך מסביר הערוך לנר את שאלת הגמרא. מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי המשנה, מהו דתימה שמה תאמר נגזר, יש לפסול כסוכה זו משום גזירה דיל מעתי להשתמוש באילן, שמה יבוא להשתמש בשבת וביום טוב באילנות המשמשים לה כדפנות על ידי שיניח את כאליו עליהם, כמה שמלן, לפיכך וצריכה המשנה להשמיענו, שאין חוששים לכך והסוכה כשרה. מקשה הגמרא עוד קושייה על דינו של רווחה בר יעקב מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה שלו כדברי רווחה. שנינו בברייתא עוסקת בדין פסי ביראות. מה הם פסי ביראות? מחיצות קטנות שעושים סביב באר מים, כדי להתיר את הוצאת המים מתוך הבאר לשפת הבאר. הבאר נחשבת לרשות היחיד, ולטלטל מרשות היחיד לשפת הבאר שהוא רשות הרבים אסור. ועל כן הקלו חכמים והתירו לעשות ארבע עמודים סביבות הבאר, ובכל עמוד יהיה אמה לכל צד, כל עמוד יהיה בצורת ריש. אז נאמר שם בברייתא, היה שם סביב לבאר באחת הקרנות, במקום שבו צריכים להניח שתי מחיצות ברוחב אמה, אילן שעוביו אמה לכל צד, וכוונת הדברים שהאילן נווה כל כך עד שניתן לחקוק בתוכו ריבוע של אמה על אמה, או גדר של אבנים מרובעת אמה על אמה, שבאופן כזה ניתן לדון את הגדר כאילו נחלקת לשתי מחיצות אמה למזרח ואמה לצפון ולדרום, כדין מחיצת פסי ביראות, ביראות זה לשון רבים של בארות, או מחיצת הקנים, קנים מחוברים לקרקע, הנטועים כמחיצה, אמה לכאן ואמה לכאן, נידון משום דיומד, כל אילו נידונים כמחיצת שני עמודים הראויה להתיר את הטלטול של המים מתוך הבאר, אל שפת הבאר, בשבת. דיומד זה תיבה מורכבת משני מילים, דיו זה שניים ומד עמודים. דהיינו שני עמודים, והכוונה בזה לעמוד אחד הנראה כשניים, שעומד בקרן זווית וצידו האחד נוטה לדרום והשני למערב. כל צד אורכו אמה, וכשעושה כן בכל ארבעת הקרנות, נמצא שיש לכל רוח מחיצה של שתי אמות, אמה מצד זה, ואמה אחת מצד שני. מבואר מדברי הברייתא שאילן או קנים ראויים לשמש כמחיצה, למרות שנעים ונדים ברוח, ושלא כדברי רב אחא בר יעקב הפוסל מחיצה, שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. מתרצת הגמרא התמנמי, גם שם בברייתא טעם הדבר שהם קשרים למחיצה, משום דאביד לי באוצה ודפנה, שהרג באלף את ענפי האילן או הקנים, במחיצה של לולבי דקלים וענפי עיצים, עד שאינם נעים ונדים כלל. והגמרא במסכת עירובין בדף תדווה עמוד א', ממשיכה ומקשה גם על הברייתא הזו, מהי כמה שמלן, מה החידוש בדברים, ומיישבת הגמרא שם שהחידוש הוא שמדובר באופן שכל קנה עומד במרחק של פחות משלושה טפחים מחברו. מוסיפה הגמרא להקשות על דינו של רב אחא בר יעקב. וכדי להבין את המשנה שמביאה הגמרא בסמוך וכן את הברייתא המובאת בתחילת דף כ"ה, יש להקדים כמה הלכות בדיני קניית שביתה. אדם השוהה בשעת כניסת שבת מחוץ לעיר במקום פתוח שאינו מוקף מחיצות, קונה שביתה במקומו, דהיינו בארבע עמותיו, ומותר לו להילך משם ועלה עוד אלפיים אמה לכל רוח. אבל כמובן שהוא לא רשאי לטלטל עמו כלום. וכפי שדורשת הגמרא במסכת עירובין בדף נ"א עמוד א', מן הפסוק שבו איש תחתיו, אילו ארבע אמות, אל יצא איש ממקומו, אילו אלפיים אמה. לעומת זאת, אדם הקונה שביתה במקום המוקף מחיצות, נידון כל אותו מקום כארבע אמות, אפילו אם הוא גדול ביותר. ורשאי ללכת מן המחיצות ועלה, אלפיים אמה לכל רוח. זאת אומרת, במקום המוקף הוא הולך כמה שהוא רוצה, וכשהוא מגיע למחיצה שחוצצת בין המקום המוקף לבין רשות הרבים, משם הוא מתחיל לספור את האלפיים אמה. ובתנאי שמחיצות אלו נעשו לצורך דירת אדם בתוכן. ואם לא הוקף אותו מקום לצורך דירה, אין דנים את המקום שבתוך המחיצות כארבע אמות, אלא אם כן, אינו גדול יותר מבית צעתיים, משטח של 5,000 אמות מרובעות, שזה היה גודלו של חצר המשכן. חצר המשכן היה 100 אמה על 50 אמה. אבל אם גדול הוא מן השיעור הזה, אין המחיצות מועילות כלל, ואינו קונה שם שביתה, אלא בארבע אמותיו, ומשם יש לו 2,000 אמה לכל רוח. אם כן, מוסיפה הגמרא להקשות על דינו של רב אחא בר יעקב, שכאמור אמר, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד במקומה בשעה שמנשבת ברוח מצויה, אלא אם היא תנועת אנה ואנה, אינה קשרה למחיצה. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רב אחא שנינו במסכת העירובין בדף צדיתת עמוד ב'. אילן המיסך, אילן המסכך על הארץ, שענפיו ארוכים ביותר וראשיהם כפופים מסביב הצמוך לקרקע, ימי נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים מטלטלים תחתיו בשבת, שכן דנים את הענפים כאילו מגיעים עד לקרקע מדין לבוד, ונמצא שהם משמשים כמחיצה מסביב לאילן. ומדובר באופן שגזעו של האילן גבוה 10 טפחים כשיעור מחיצה. מבואר מדברי המשנה שענפי אילן יכולים לשמש כמחיצה, ולדברי הרב אחא יש לתמוע, מהי? מדוע כשרים הם למחיצה? הכאזיל ואתי הרי הולכים ובאים הם ברוח מצויה. תרצת הגמרא התמנמי, גם שם במשנה מדובר דאביד לי באוצה ודפנה, שהרג את ענפי האילן למחיצה עם לולבי דקלים וענפי עיצים ואינם נעים ברוח. שבה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שעשה מחיצה סביב האילן, נטלטל בכולי, מן הדין יש להתיר את הטלטול בכל השטח שתחת ענפי האילן, אפילו אם הוא גדול הרבה, שכן יש סביבו מחיצות גמורות העשויות בידיים לצורך דירת שומר השדות. למה? מדוע אם כן? אמר רב הונא ברי דרב יהושע שאין מטלטלים בו תחת האילן הזה, אלא אם כן השטח שתחת האילן אינו גדול יותר מבית צעתיים. וכאמור, בית צעתיים הוא מקום שגודלו כחצר המשכן, דהיינו 100 אמה על 50 אמה, שהם 5,000 אמות מרובעות, ונתנו חכמים את השיעור הזה לכל מקום המוקף במחיצות שלא לצורך דירה, או שהמחיצות אינה מתוקנות כל הצורך. שאם גודלו עד בית צעתיים מותר לטלטל בכולו, ואם גדול יותר מן השיעור הזה הוא נידון כקרמלית ואין מטלטלים בו אלא בארבע אמות שיש לכל אדם בשבת. למה באמת אי אפשר לטלטל תחת האילן הזה, אם הוא גדול מן השיעור של בית צעתיים, שאז אנחנו אומרים שאין לטלטל בו כלל אלא רק בארבע אמות? מתרץ את הגמרא, טעם הדבר שאין לטלטל תחת האילן עם שטחו גדול מבית צעתיים, משום דאבי דירה שתשמישיה לאוויר. כלומר, אף על פי ששטח זה אכן הוקף בידיים לצורך דירה, מכל מקום אין דירה זו עשויה לצורך תוכה, אלא לצורך האוויר של השדות שמבחוץ שיוכלו לדור שם שומרי השדות. כך מפרש רשי, והרואה פירש, שדירה שתשמישה לאוויר היא דירה שאינה עשויה לדור בה בקביעות. וכלל הוא בידינו שכל דירה שתשמישה לאוויר שחוצה לה אין מטלטלים בו. אלא אם כן אינה גדולה מבית צעתיים, לפי שאינה חשובה דירה גמורה להתיר מקום גדול המוקף במחיצות. מנסה הגמרא להקשות על דינו של רווחה בר יעקב מברייתא, תשמע ובו ושמע ראיה, שלא כדברי רווחה שאמר שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה. נאמר בברייתא, אדם ששבת קבע שביתתו בתל בגבעה שהוא גבוה 10 תפחים, ונידון אותו התל כמוקף מחיצות מדין גוד אסיק, דהיינו שדנים את המחיצה שהיא מקרקעית הקרקע עולם ועד קרקעית התל, כאילו עולה ומקיפה את התל. אז אדם ששבת קבע שביתתו בתל בגבעה שהוא גבוה 10 תפחים ושיעור גודלו הוא מ-400 ועד בית צעתיים, כלומר גדול הוא מ-400 אבל לא יותר מבית צעתיים, וכן אם שבת בנקע, בבקעה, גומה היה עשויה מששת ימי בראשית, אומר רשי. וכוונת רשי, להפוקי, למעט גומה היה עשויה בידי אדם לצורך דירה שמותר ללכת כולה אפילו גדולה יותר מבית צעתיים. וכן אם שבת בנקע בבקעה שהוא עמוק 10 תפחים והוא מ-400 ועד בית צעתיים, וכן אם שבת בכמה קצורה, שדה תבועה שנקצרו השיבולים שבאמצע, ונותרו שיבולות בגובה 10 תפחים המקיפות אותה מסביב, הדין בכל אילו שמהלכת כולה, את כל שטחו של התל או הנקע, או הקמה. ואף על פי שהתל או הנקע זה מחיצה שנעשתה מאליה ולא בידי אדם, מכל מקום נוקטים אנו להלכה שמחיצה היא עשויה מאליה, שמה מחיצה, אומר המאירי. אז הדין בכל אילו שמהלכת כולה את כל שטחו של התל או הנקע או הקמה, שמאחר ושטח זה מוקף מחיצות, דנים את כולו כ-400, וכן רשאי הוא להיות מהלך חוצה לה עוד 2,000 ממה לכל צד. כל מחיצות האלו אינם מועילות אלא להיקף של בית צעתיים ולא יותר, מאחר ומחיצות גרועות הן, שלא נעשו לצורך דירה. כך כותב רשי, ועוד הוא כותב שלפיכך נקת התנה שמקומות האלו גדולים מ-400, שכן בפחות מן השיעור הזה, אין היתר האכילה תלוי במחיצות. שהרי גם אדם השובט במקום פתוח ללא מחיצות, רשאי להלך ב-400 ומשם עוד 2,000 ממה לכל רוח. מבואר מדברי הברייתא ששיבולים שבקמה יכולות לשמש כמחיצה, ואף על גב דקאזיל ואתי, הם נעות ונדות ברוח מצויה, ושלא כדברי רווחה בר יעקב. תרץ את הגמרא התמנמי, גם שם בברייתא מדובר דאביד לי בהוצה ודפנה, שהרג באלף מחיצה של לולבי דקלים וענפי עיצים בין שיבולת לשיבולת, עד שהן מחזיקות זו את זו, ואינם נעות ונדות כלל. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כמה, מדוע אין הגמרא מקשה עכשיו יחי נטלטל בקולי, כפי שהקשתה לאל בדף חבדה לתמוד ב' לגבי אילן המייסך על הארץ. תרצים התוספות שפשוט היה לגמרה שאין מחיצת כמה מועילה להתיר היקף גדול, מאחר ויש כאן רק מחיצות בלא תקרה, ואין זה דומה לאילן המייסך שיש בו גם תקרה וגם מחיצות. והשפת אמת תמה על קושיית התוספות, מנה אליהם שבכמה קצורה ששיבולות מקיפות אותה אין מטלטלים, אלא אם כן אינה גדולה מבית צעתיים, והרי לא נקטה הברית את השיעור הזה, אלא לעניין תל ונקע, שאין מחיצותם עשויות בידי אדם, אבל בכמה בהחלט ייתכן שמותר לטלטל בכולה אפילו אם היא גדולה ביותר. וכעת מוריי ורבותיי, אחיי וראי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד א'. המשנה הזו מפרשת כמה אופנים של הפטורים ממצוות סוכה. אומרת המשנה בדף כ"ה עמוד א', שלוחי מצווה, ההולכים בדרך מצווה כגון ללמוד תורה ולהגביל פני רבם או לפדות שבויים, פטורים מן הסוכה לפי שעסוקים בדבר מצווה, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, ואפילו בשעת חנייתם בלילה פטורים מן הסוכה. בגמרא לקמן בדף זך עמוד ב' נאמר שחייב אדם להגביל פני רבו ברגל, ולומדים זאת מהפסוק בספר מלכים ב' פרק ד' פסוק כ"ג, מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת. ערוך לנר דן להוכיח מזה שאף העוסק במצווה שאינה מדאורייתא כהגבלת פני רבו פטור מן הסוכה. אבל כתב שייתכן שבהגבלת פני רבו מקיים גם מצווה דאורייתא של את השם אלוקיך תירא, שדורשת מזה הגמרא במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד ב', לרבות תלמידי חכמים. רש"י מזכיר גם פדיון שבויים שנחשב למצווה גדולה ביותר, כנאמר במסכת בבא בתרא דף ח' עמוד ב', פדיון שבויים מצווה רבה היא. וכתב הרמב״ם בלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה י', ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והעצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, וגם על לא תעמוד על דם רעיך, וגם על לא ירדנו בפרך לעיניך, וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך לו, ומצוות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והרבה דברים כאלו, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. ובדברי הגמרא לקמן בסמוך מבואר שהוא דין כללי בכל מצוות התורה, שעוסק במצווה אחת פטור מקיום מצווה אחרת, ולומדים זאת מקריאת שמע ומפסח שני, שנדרש מן הפסוקים שהעוסק במצווה אחרת פטור ממצוות אלו. שואל הפני יהושע, מדוע משמיע המשנה את הדין הזה דווקא לגבי סוכה ולא לעניין פסח, והוא מתרץ שבסוכה יש חידוש מיוחד, שעוסק במצווה אחרת פטור מן הסוכה, אף שעל ידי זה מתבטל מקיום מצוות עשה בכל רגע, בעוד שהוא מבטל את המצווה בקום ועשה, על ידי שאוכל ושוטה וישן מחוץ לסוכה, ולא כשאר מצוות עשה שביטולן הוא בשב ואל תעשה. אבל החידוש שרבי קיבי איגר חולק וכותב, שגם ביטול מצוות סוכה הוא בשב ואל תעשה, שכן אין איסור לאכול חוץ לסוכה, אלא שיש חיוב לאכול בסוכה. והאוך לנר תירץ, שבמצוות סוכה יש חידוש שההולכים לדבר מצווה פטורים מישיבתה גם בחנייתם בלילה. האור שמח תמה על דברי רשי שמנע את ההולכים ללמוד תורה בכלל שלוחי מצווה שבמשנה, שנאמר בהם דין העוסק במצווה פטור מן המצווה, הרי מבואר בתלמוד הירושלמי, במסכת שבת, שאפילו רבי שמעון בר יוחאי, שלא היה מפסיק מתלמודו לקריאת שמה, מודה שצריך להפסיק מלימוד תורה לצורך קיום מצוות סוכה ולולה וכדומה, שכן הלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ורק לעניין קריאת שמה יש טעם לפתור. ומאחר שאפילו הלומד תורה בפועל צריך להפסיק לקיום המצוות, כל שכן שהולך ללמוד אינו נפטר מקיומן. הוא מתרץ על פי דברי התוסות במסכת כתובות בדף י' ז' עמוד א' דיבור המתחיל מבטלין בשם הרי מקורביל, שאף על פי שצריך לפסוק מתלמוד תורה לצורך הוצאת המת מכל מקום העוסק בשימוש תלמידי חכמים, אין לו להפסיק, שכן גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, כאמור במסכת ברכות דף ז' עמוד ב'. ומבואר ברשי במסכת ברכות בדף מ' ז' עמוד ב', ששימוש תלמידי חכמים ולימוד הגמרא תלוי בסברה, שהיו נותנים טעם לדברי המשנה והיו מתאספים ועוסקים יחד. ונמצא שהולכים ללמוד תורה עוסקים בשימוש תלמידי חכמים ועדיפים הם העוסק בלימוד תורה, ועל כן פטורים משאר מצוות. ובטעם הדבר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה אפילו בשעת חנייתם בלילה, שפטורים מן הסוכה, כותב רשי לקמן בדף חבב עמוד א', שטרודים ודואגים במחשבת המצווה ובתיקוניה. והמורדכי הביא בשם הרוויה, שטעם הפטור הוא משום שכשנחים וישנים בלילה כראוי יכולים לעסוק למחרת יותר טוב במצוותם. ונמצא שאף בחנייתם הם עוסקים במצווה. ותוספות בדיבור המתחיל שלוחי מצווה כותבים שדין זה ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה אף בשעת חנייתם בלילה נאמר רק באופן שאם יתעסקו בקיום מצוות סוכה יתבטלו על ידי כך מן המצווה שהם עסוקים בה. אבל הם יכולים לקיים את שתיהן? אין אומרים בזה עוסק במצווה פטור מן המצווה, שהרי לא ייתכן שכל אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו ייפטר מכל המצוות. אבל הר"ן חולק בזה ודעתו שדין העוסק במצווה פטור מן המצווה נאמר אף באופן שיכול לקיים את שתיהן. אלא שלא נאמר הפטור הזה רק בעוסק במצווה ולא במקיים מצווה. דהיינו בשעה שהוא מניח תפילין ומתעטף בציצית הוא עוסק במצווה ופטור משאר מצוות. אבל בשעה שהתפילין והציצית עליו הוא רק מקיים מצווה אבל אינו עוסק בה. ואז אינו נפטר משאר מצוות. והוא מוסיף שמכל מקום באופן שיכול לקיים את שתי המצוות כאחת בלא תוספת תרחה כלל, בוודאי יש לו לקיים את שתיהן. אבל אם צריך לתרוח כדי להוסיף ולקיים עוד מצווה פטור מלקיימה. אף שאינו מתבטל על ידי כך מקיום מצוותו הראשונה. אומרת המשנה עוד חולין, אפילו אם אין בהם סכנה ואפילו רק חש בעיניו או בראשו ומשמשן אלו המשמשים אותם פטורים מן הסוכה. ומבאר הריטב"א שאין הפטור משום שנדחית מצוות סוכה מחמת מחלתו, שאין אומרים כן אלא בחולה גמור שאי אפשר לו לקיים את המצווה. אלא משום שגדר מצוות ישיבת סוכה הוא תשבו כן תדורו. דהיינו לדור בה כפי שאדם דר בביתו ואין אדם דר במקום שהוא מצטער בו. ובטעם פטור משמשי החולה מן הסוכה כותב הלבוש באורח חיים סימן תרמ"ם סעיף ג' שהוא מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. מסיים את המשנה ואומרת הכל רשאין להיות אוכלין ושוטין בדרך הרע היא חוץ לסוכה. שכן גדר מצוות סוכה הוא תשבו כן תדורו, ואדם אוכל אכילת הרע היא חוץ לביתו. וגדרי אכילה ושתיית הרע היא תבאר הגמרא לקמן בדף חבב עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף חפה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. מנין לומדים את הדין הזה? שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אומרת הגמרא דתנו רבנן. שנו חכמים ברייתא המופיעה במסכת ברכות בדף י"א עמוד א'. נאמר לגבי חיוב קריאת שמע בספר דברים פרק ו' פסוק ז' ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. המילים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך מיותרות הן, שכן די היה לכתוב ושיננתם לבניך ודיברת בם ביום ובלילה, ולא היה צריך להמשיך לומר בפסוק בשבתך בביתך. כך מסביר הריטב"א שמוסיף שמן המילים ובשוכבך ובקומך שאינם נדרשות בברייתא הזאת כאן, לומדת הגמרא במסכת ברכות בדף י' עמוד ב' שזמן קריאת שמע בשעת קיבה ובשעת קימה. אז אם כן המילים בשוכבך בביתך ובלכתך בדרך מיותרות הן, וכך יש לדורשן. מן התיבות בשבתך בביתך יש ללמוד פרט למי שעוסק עתה במצווה אחרת, או שהוא מהלך לדבר מצווה שאינו חייב בקריאת שמע. ואילו לדעת הריטב"א משבתך בביתך לומדים מיעוט רק לעוסק במצווה בידיים ממש, וכדי לפתור את ההולך לדבר מצווה צריך לימוד נוסף. מי ולכתך בדרך. שואל הרדווה, מדוע צריך פסוק כדי ללמדנו שהעוסק במצווה פטור מן המצווה? הרי לא נאמר הפטור הזה, אלא באופן שעוסק עכשיו בפועל במצווה אחת, ואינו יכול לקיים עם המצווה אחרת. ואם כן, פשוט הדבר שאינו צריך להניח את המצווה שעוסק בה עכשיו, כדי לקיים מצווה אחרת, והוא מתרץ בשני אופנים. א', אכן פשוט הדבר שאינו חייב לעזוב את המצווה שעוסק בה כדי לקיים מצווה אחרת, אלא כוונת התורה ללמדנו שאפילו אם רוצה אדם להניח מצווה קטנה כדי לקיים מצווה גדולה, אינו רשאי, שכיוון שהוא פטור מן המצווה השנייה, הרי היא אצלו כדבר הרשות, ואין אדם רשאי להניח דבר מצווה ולעסוק בדבר הרשות. תירוץ נוסף, כוונת הכתוב להשמיענו, שרשאי אדם להתחיל מצווה קודם מצווה אחרת שזמנה קבוע, כגון קריאת שמע, שיודע שלידי כן לא יוכל לקיים את המצווה השנייה לכשיגיע הזמנה, שכן עכשיו עדיין אין המצווה השנייה מוטלת עליו, והמצווה הראשונה קודמת. ואילו האור זרוע מוכיח מחמת הקושייה הזו שפטרה התורה את העוסק במצווה אפילו באופן שיכול לקיים את שתיהן, וכן לדעת הרן כפי שהבאנו לעיל. אם כן, מבררת הגמרא את מקור הדין ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. מנה אני מילי, מאיפה לומדים את הדין הזה? דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא לגבי חיוב קריאת שמע. מן התיבות בשבתך בביתך יש ללמוד פרט למי שעוסק עכשיו במצווה אחרת, או שהוא מהלך לדבר מצווה שאינו חייב בקריאת שמע. ואילו מן התיבות ובלכתך בדרך יש ללמוד פרט לחתן הטרוד במחשבת מצווה שאינו חייב בקריאת שמע. מכאן אמרו חכמים, חתן הכונס הנושא את הבתולה פטור מקריאת שמע, ואילו הכונס את האלמנה חייב. כך היא מסקנת הגמרא לקמן, שטעם הפטור של חתן מקריאת שמע זה משום שטרוד במחשבת מצווה. ומצינו כמה פירושים בראשונים מהי מחשבת המצווה שחתן טרוד בה. רשי כתב ליבו טרוד במחשבת בעילה, ובמסכת ברכות בדף י' כתב רשי שמחשב על עסק בתולים, וכן זה כותב הרמב״ם בפירוש המשניות על מסכת ברכות, מפני שליבו טרוד שמה לא ימצאנה בתולה. ורבינו יונה כתב, מפני שמתיירא שלא יעשה מעשה קרות שופחה. וטעם הדבר שמחשבת הבעילה נידונת כמצווה, משום שעל ידה הוא מקיים מצוות פרייה ורבייה. כותב הערוך לנר, שאף מי שכבר יש לו בנים מחויב בבעילה משום מצוות עונה. אף שחתן הוא גם עוסק במצווה, מכל מקום צריך מיעוט נוסף כדי לפוטרו ממצווה אחרת, שכן בשבתך בביתך לא היינו לומדים למעט אלא מי שעוסק במצווה בפועל, או שהולך לעשות מצווה, אבל חתן אינו עוסק עכשיו במצווה כלל, אלא הוא טרוד במחשבת בעילת מצווה. ולפיכך סבורים היינו לחייבו בקריאת שמע, והוא צריך כתוב ללמדנו מהמילים ובלכתך בדרך, שאף הטרוד במחשבת מצווה פטור ממצווה אחרת. כך אומר רשי, והרטב"א פירש שמדובר בחתן שהולך לעשות מצוות נישואין, ומכאן נלמד מיעוט לכל ההולך לדבר מצווה, שכן מהמילים בשבתך בביתך נתמעט רק העוסק במצווה ממש. בהמשך תבאר הגמרא את סיבת החילוק בנושא בתולה לנושא אלמנה. מבררת הגמרא, מהי משמע כיצד יש ללמוד ממקרא זה למעט את העוסק במצווה? אמר אבונה, כדרך, בפסוק זה הוקשו ושבו התיבות בשבתך ובלכתך לדרך. ללמדך מה הליכה בדרך לדבר הרשותי, כגון שהולך לעסוק בסחורה, אף כל העוסק בצורכי רשות חייב בקריאת שמע, להפוקי איידה במצווה עסוק. להוציא את זה העוסק במצווה שאינו מחויב עכשיו בקריאת שמע. שואל הרבי עקיבא איגר, שמביא את קושיית השואל, כיצד ניתן ללמוד דין עוסק במצווה פטור מן המצווה לגבי סוכה מחתן הפטור מקריאת שמע? הרי חתן אינו מבטל את מצוות עשה של קריאת שמע, אלא בשב ואל תעשה. ואילו שלוחי מצווה אוכלים ושותים וישנים מחוץ לסוכה מבטלים את מצוותה בקום עשה. הוא מיישיב שאין הדבר כן, אלא גם ביטול מצוות סוכה ובשב ואל תעשה, שהרי לא אסרה תורה את האכילה חוץ לסוכה, אלא ציוותה לאכול בסוכה. שואלת הגמרא, מניין שהכתוב עוסק רק באדם ההולך בדרך לצורכי הרשות? מי לא עסקינה דקאזי לדבר מצווה וכאמר רחמנה ליקרי? וכי אין המקרא עוסק גם באדם ההולך לדבר מצווה, ואף על פי כן אמרה תורה שעליו לקרוא את שמע? משיבה הגמרא, אם כן, שמדובר גם במי שהולך לצורך מצווה, לאם הקרא היה הכתוב צריך לומר בשבת בבית ובלכת בדרך. מהי בשבתך ובלכתך? מדוע נקט הכתוב בשבתך ובלכתך? בהכרח יש לדייק מכך שרק בלכת דידך ודמחייבת. דווקא בהליכתך לצורכי עצמך חייב אתה בקריאת שמע. הבלכת דמצווה פטירת, אבל בהליכתך לדבר מצווה פטורתה מקריאתה. סברה עכשיו הגמרא שטעם הפטור של חתן הכונס בתולה הוא משום שעוסק עכשיו בקיום מצוות נישואין. ועל כך היא מקשה, יחי אם כך, אפילו מי שכונס את האלמנה נמי גם כן יש לפוטרו מקריאת שמע, שאף הוא עוסק במצוות נישואין, ומדוע נתבאר בברייתא שרק הכונס את הבתולה פטור. כלומר, מתחילה סברה הגמרא שטעם הדבר שחתן פטור מקריאת שמע משום טרדת ליבו, ולפיכך כונס את האלמנה חייב שאינו טרוד. אמנם עכשיו שנתבאר שטעם הדבר משום שעוסק במצווה, אם כן יש לפטור מטעם זה גם את הכונס את האלמנה, שאף הוא מקיים מצווה. כך מבארים התוספות במסכת ברכות בדף ט"ז עמוד ב' בדיבור המתחיל אי. משיבה הגמרא, כונס את הבתולה טריד, כונס אלמנה לא טריד. כונס את הבתולה טרוד ליבו במחשבת מצווה ואינו יכול לכוון כראוי, ולפיכך פטרו הכתוב מלקרוא את קריאת שמע. אבל הכונס את האלמנה אינו טרוד ויכול לכוון ליבו, ועל כן הוא חייב בקריאת שמע. סברה עכשיו הגמרא שטעם הדבר שכונס בתולה פטור מקריאת שמע, הוא רק משום שתרדתו פותרתו, שכן אינו יכול לכוון ליבו, ולא משום שעוסק במצווה, אבל כך מקשה הגמרא וכל אחד את הרידה חנה מדי פטור, האם אכן כל מי שטרוד במחשבתו פטור מקריאת שמע? אלא מעתה, אדם שטבעה ספינתו בים דטרית שמחשבתו טרודה בעניין הזה, הכנה מדי פטור, האם אכן הוא פטור מקריאת שמע מאחר ואינו יכול לכוון את ליבו? וכי תימה החינמי, ואם תאמר שבאמת כך הוא הדין, יש לתמוע על כך. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, אמר רבי אבא בר זבדה בשמו של רב, כאמור במסכת כתובות בדף ו, וכן במסכת מועד קטן בדף ט ו, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם פאר, ואבל אינו יכול להתפאר, אינו רשאי להתפאר. שכן כאשר מתפאר בתפילין מראה הוא בעצמו שאינו אבל. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל שהרי, שאף על פי שמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף חפי עמוד ב', שהמקור לכך שאבל פטור מתפילין זה מספר יחזקאל שציווה לו הקדוש ברוך הוא להניח תפילין כשהיה אבל, שנאמר שם פארך חבוש עליך, יש לדייק מכך ששאר אבלים פטורים מהנחת תפילין, מכל מקום הוא צריך רש"י לבאר ולהוסיף את הטעם הזה שאין ראוי לאבל להתפאר בתפילין, כדי שלא נבוא לפטור אבל מכל מצוות שבתורה, כמו שנפטר מתפילין, לכן צריך להשמיענו שלגבי תפילין יש טעם מיוחד לפוטרו שאינו שייך בשאר מצוות. ובמסכת כתובות בדף עמוד ב' מפרש רש"י באופן אחר את טעם הפטור של אבל ממצוות תפילין, שכן נאמר בהם פאר, ואבל מעולל באפר קרנו וראשו ואין זה פאר לתפילין. כלומר שהפטור הוא משום חיסרון בכבוד התפילין, ולא כמו שרש"י מפרש כאן, משום שמראה עצמו שאינו מתאבל. הרי לנו שבקריאת שמע חייב האבל, אף על פי שהוא טרוד בצערו ואבלו, וכל שכן מי שטבעה ספינתו בים, והוא טרוד בצערו על אובדן פרנסתו, שיהיה חייב בקריאת שמע. שואלים האחרונים מדוע הקשתה הגמרא מתאבה ספינתו בים, והוא צריכה להוכיח שהדין כך מאבל. היה לה להקשות כך מאבל תחילה, שאם תאמר שכל מי שטרוד ליבו פטור ממצוות, מדוע אבל חייב בהם? כך הייתה הגמרא צריכה להקשות. תרץ ערוך לנר שכן בוודאי ניתן היה להקשות מאבל שיש סברה יתרה לפוטרו מן המצוות. מאחר שבנוסף לכך שהוא טרוד יש עליו גם מצווה להתאבל. והעוסק במצווה פטור מן המצווה. אלא שהמקשה הוסיף בקושייתו שאפילו מי שטבע ספינתו בים שאין מוטלת עליו מצווה להצטער. מכל מקום ייפטר משום תרדתו. חוזרים אל הגמרא שמשיבה אחר כאן לגבי חתן הכונס לבתולה. תרי תרדה דמצווה תרוד ליבו במחשבת מצווה ועל כן פטור מקריאת שמע. ישמיענו הכתוב שאינו מחויב להסיר את דעתו ממחשבת בעילת המצווה שבאה לו תחילה בשביל מצוות קריאת שמע הבאה לאחר מכן, אלא יעסוק במצוותו הראשונה וייתן ליבו להיות בקי בדבר. אבל אתם שם לגבי אבל ומי שטבע ספינתו בים, תרי תרדר די רשות, תרוד ליבו בענייני הרשות ועל כן אינו נפטר בזה מחובת קריאת שמע. שאף צער האבילות אינו חובה אל הרשות, שאומנם חייב אדם לנהוג אבילות ולהימנע מרחיצה שיחה ונעילת הסנדל כדי להראות כבוד מיתו, אבל אינו חייב להצטער בליבו. ולפי זה צריך לומר שאף על פי ששנינו במסכת מועד קטן בדף זך עמוד ב' 3 ימים לבכי ושבעה להספד ו30 לגיוץ ולתספורת, מכל מקום אין גדרם שווה זה לזה, שכן 3 ימים לבכי הוא רשות, ובא ללמדנו שאינו רשאי לבכות יותר משיעור זה, ואילו 7 להספד ו30 לגיוץ ולתספורת הם חובה על האבל. כך מסביר הערוך לנר. מקשה הגמרא שיש מקור אחר לדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. שואלת הגמרא, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, מה אחא נפקא? וכי מן התיבות בשבטך בביתך לומדים את הדין הזה? הרי מעט אמנפקה לומדים זאת ממקום אחר. דתניה, שנינו בברייתא במסכת סוטה, בדף עמדלת עמוד ב', נאמר בפרשה העוסקת בציווי עשיית קורבן פסח במדבר, ספר במדבר פרק ט' פסוק ו', והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא והיקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. אותם אנשים טמאים מי היו? שואל הרואה על שאלת הברייתא, אותם אנשים מי היו? 60 ריבו מנו בני ישראל באותה שעה, ופשוט הדבר שהיו שם מיתים שהוצרכו לקרוביהם להתאמה להם. אז מה שאלת הגמרא מי היו? והוא מתרץ שמתבהר מדברי הגמרא להלן, בדף חפי עמוד ב', שאנשים אלו שאלו בדרך חכמה ולא סתם באו בטענה למה ניגרה. שהרי ידוע הדבר לכל ישראל שטמאים מת אסורים בקודשים, אלא שטמאים אלו חל יום השביעי לתומתם בערב פסח, והיו ראויים לאכול לקורבן הפסח בליל הסדר בטהרה, אבל בשעת הקרבת קורבן הפסח עדיין טמאים היו. ולפיכך באו בטענה גדולה לברר האם מותר לשחוט עליהם את הפסח. ועל כן מברר את הברייתא מי היו אותם אנשים חכמים. והאוך לנר מוסיף על פי דברי רש"י בפירוש התורה בספר במדבר, שהביא מדברי הפסיקתא וראויה הייתה פרשה זו לאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה. אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ולכן מברר את הברייתא מי היו האנשים הגדולים הללו שזכו שתאמר הפרשה על ידם. אז אותם אנשים טמאים מי היו? משיבה הברייתא, נושא ארונו של יוסף היו שנטמאו מחמת נשיאת הארון ולא יכלו לעשות את קורבן הפסח בזמנו. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. והרשש מציין כמקור לשיטת רבי יוסי הגלילי את דברי המדרש בשמות רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליוסף, אתה אמרת לאחיך, אנוכי אכלכל אתכם, חייך אתה נפטר ויועצמותיך מחזרין עמם במדבר 40 שנה, שנאמר, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ואין אדם אלא יוסף, שנאמר, בתהילים ע"ח אוהל שכן באדם, ונאמר בתהילים ע"ח, וימאס באוהל יוסף בזכות עצמותיך הם עושים פסח קטן. והחידה הוכיח מדברי רבי יוסי הגלילי, שאף על פי שמתחילה התעסק משה בהעלאת עצמות יוסף, כמאמר הכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, מכל מקום לאחר מכן התאר משה מתאומתו על פי הדיבור, ואחרים נשאו את ארונו של יוסף. רבי עקיבא אומר, אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, מישאל ולצפן היו, שהיו עוסקים בקבורת נדב ואביהו. באחד בניסן, שהוא יום חנוכת המשכן, הקריבו נדב ואביהו בני אהרון הכהן אש זרה לפני השם אשר לא ציווה אותם, ויצא אש ושרפה אותם, והורה משה למישאל ולצפן לטפל בקבורתם. כמאמר הכתוב בספר ויקרא פרק י', ויקרא משה למישאל ולצפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם את פני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרבו ויסעום בקוטונתם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. ונחלקו התנאים במסכת סנהדרין בדף נ"ב, באיזה אופן ישרפו נדב ואביהו? האם הייתה זו שריפת נשמה וגוף קיים, או שריפת הגוף ממש? ותמאו התוספות בדיבור המתחיל מישאל, לדעת הסובר שהייתה זו שריפה ממש, מדוע נטמאו מישאל וליצפן שנתעסקו בקבורתם? והרי איפר של גוף שנשרף אינו מתמק, המבואר במסכת נידה בדף כוח עמוד א', תרצים התוספות שייתכן ששלדם הייתה קיימת, ובאופן כזה המת מתמא. ותוספות רבינו פרץ תמא, מדוע לא נטמא גם המשכן? שהרי לא מצינו שהוא צריכו לתאר את המשכן מתאומה זו, והוא מתרץ שייתכן שמיד עם מיטתם נפלו דרך פתח לחוץ, ולא נטמא המשכן. ובכך הוא מיישב קושייה נוספת, כיצד יכולים היו מישאל ולצפן להיכנס למשכן ולהוציאם, הרי זרים היו, שלא נתקענו אלא אהרון ובניו. אמנם הוא כתב שייתכן שגררו מחוצה בחבל. ובפירוש הטור הארוך על התורה כתב, שמאחר ונאמר במשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, לפיכך הוא נחשב כדבר קבוע שאינו מקבל טומאה. רבי יצחק אומר, אם נושאי ארונו של יוסף היו אנשים אילו, הרי כבר היו יכולים להתאר קודם לפסח, שכן עברו יותר מ10 חודשים מן הזמן שבו נשאו את ארונו, שהרי חנו בער חורב בראש חודש סיוון בשנת צאתם ממצרים, ונמצא שבשעת הקרבת קורבן הפסח כבר שעו בער סיני יותר מ10 חודשים, שבהם לא הוצרכו לשאת את ארונו של יוסף. ואף אם מישאל וליצפן היו אותם אנשים, כבר היו יכולים להתאר קודם הפסח, שכן מיטתם של נדב ואביהו הייתה באחד בניסן, ובו ביום נצטבו על פרה אדומה. כמבואר במסכת גיטין בדף סמך עמוד א', ש8 פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן, ואחת מהן היא פרשת פרה אדומה. ולמחרת שרף אלעזר הכהן את הפרה כדי שיוכלו טמאי מת שבהם להתאר בהזעת האפר שלה, ולעשות את הפסח בתארה. ואילו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא סברו שלא נשרפה הפרה בבית בניסן, אלא בזמן מאוחר יותר, ולפיכך לא יכלו נושא ארונו של יוסף ומישאל וליצפן להתאר קודם הקרבת הפסח, כך מסביר הפני יהושע. אלא אומר רבי יצחק, מי היו אנשים אילו אשר הכתוב מעיד עליהם שלא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא? עוסקין בקבורת מת מצווה היו. לאו דווקא מת מצווה, כי מת מצווה קרוי מי שאין מי שיתעסק בקבורתו, אלא גם שאר מיתים ונקראו מת מצווה, משום שמצווה לאדם להתעסק בקבורת קרוביו, כגון אילו אמורים בפרשת אמור שהכהן רשאי להתאמע להם. אשתו, אבי ואמו, בנו וביתו, אחי ואחותו הבתולה. אז אם כן, האנשים הללו אשר הכתוב מעיד עליהם שלא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, עוסקים בקבורת מת מצווה היו שחל יום שביעי שלהם של תומתם להיות בערב פסח. מי שנטמא בתומת מת, תמא 7 ימים ומזים עליו מאיפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי וטובל לתומתו ביום השביעי ונקרא תבול יום, ומשעת הערב שמש נתאר מתומתו לגמרי ורשאי לאכול בקודשים ולהיכנס למקדש. שנאמר בספר במדבר פרק ט' פסוק ו', ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויש לדייק מדברי הכתוב שדווקא ביום ההוא בערב הפסח אין יכולים לעשות את קורבן הפסח, כיוון שהוא יום שביעי לתומתם. אבל למחר יכולים היו לעשות, ואף על פי שהיו ראויים לאכול את הפסח בערב בליל הסדר, מכל מקום לא היו יכולים להקריבו מבעוד יום, משום שסובר רבי יצחק שאין שוחטים קורבן פסח וזורקים את דמו על אדם שנטמא בשרץ. אף על פי שהוא ראוי לאוכלו בערב, הוא עדין לתמי מת ביום השביעי לתומתו. והריטב"א מוסיף ומבאר שזו הייתה טענתם, למה ניגרע? לפי שסבורים היו ששוחטים וזורקים על תמי שרץ, והשיב להם משה שאין הדין כך. שואל הריטב"א, מדוע הוצרכו להידחות לפסח שני, הרי יכולים היו לטבול לתומתם מבעוד יום, ובאופן כזה מותר לדעת הכל לשחוט עליהם את הפסח ולזרוק דמו, שכן שוחטים וזורקים על תבול יום, ולאחר שיעריף שמשם יאכלו בפסח. הוא מתרץ שלא היה להם שעות ביום שיוכלו לטבול קודם שחיטת קורבן פסח ראשון. ולא התוסות במסכת פסחים בדף צדי עמוד ב', דיבור המתחיל שחל, כותבים, שאכן ייתכן שטבלו קודם ההקרבה ועשו פסח ראשון, אלא שבשעה ששאלו את משה עדיין לא טבלו, ואמר להם משה שאם לא יטבלו קודם שחיטת הפסח יהיו נדחים לפסח שני. מתבהר מדברי רבי יצחק שאותם אנשים נטמאו לקרוביהם 7 ימים קודם חג הפסח, אף על פי שידעו שטומאה זאת תמנע מהם להקריב את קורבן הפסח. ואין לומר שהכתוב עוסק באנשים שנטמאו באונס שלא ברצונם, שכן יש לדייק מן התיבות אשר היו טמאים שטימו עצמם במזיד כדי לעסוק במצווה, מסביר הפני יהושע. ובהכרח היינו משום שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. כלומר שרשאי אדם לעסוק במצווה קלה הבאה לידו עכשיו, ואינו צריך לדחותה מפני מצווה חמורה עתידה לבוא לאחר מכן. אם כן יש לתמוע, מדוע הוצרכנו לדרוש את הדין הזה מן התיבות בשבטך בביתך ובלכתך בדרך? ונשאלת השאלה, כיצד ניתן להוכיח מכאן שעוסק במצווה פטור מן המצווה? הרי אותם אנשים סבורים היו שיכולים לעשות הפסח במועדו, שהרי באו למשה בטענת למה ניגרע. ואילו היו יודעים מתחילה שלא יוכלו לעשותו, ייתכן שלא היו נטמאים. תרץ הרואה שאנשים אלו מסתפקים היו מתחילה עם שוחטים וזורקים על תמי שרץ, וממילא יוכלו לעשות את הפסח במועדו, או שאין שוחטים אלא על התאורים, וממילא לא יוכלו לעשותו. ואף על פי כן הלכו לעסוק בקבורת מיתיהם, לפי שיודעים היו שגם אם לא יוכלו לקיים הפסח מחמת, כן מכל מקום פטורים הם משום העוסק במצווה פטור מן המצווה. אלא שכשהגיע זמן הפסח, באו לשאול לפני משה האם יכולים להקריבו או לא. והפני יהושע כותב שלולי דברי רשי היה אפשר לפרש הוכחת הגמרא עם דברי רבי עקיבא הסובר, שאנשים אלו היו מישאל וליצפן שציווה להם משה להיטמע, למרות שידע שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ ולא יוכלו להקריב את הפסח ביום השביעי לתומתם. ובהכרח שהתיר זאת משום דין העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז אם כן שואלת הגמרא, למה הוצרכנו לדרוש דין העוסק במצווה פטור מן המצווה מן התיבות בשבטך בביתך ובלכתך בדרך? מתרצת הגמרא, צריכים אנו את שני הלימודים, הן לגבי חתן הפטור מקריאת שמע, והן לגבי אילו שנטמאו למת קודם הפסח. די השמוע ננתם שאילו היה משמיענו הכתוב דין זה רק שם לגבי טומאה, היינו אומרים שטעם הדבר שרשאים היו להיטמא קודם הפסח, ומשום דלא מתה זמן חיובה דפסח, שבשעה שנטמאו עדיין לא הגיע זמן הקרבת הפסח, ולפיכך הותר להם לעסוק באותה שעה בקבורת המת, אף שמשום כך לא יוכלו לעשות הפסח לאחר 7 ימים. אבל אחר כאן לגבי חתן, דמת הזמן קריאת שמע, לגבי חתן שכבר הגיע זמן קריאת שמע בתוך החופה, אימה לו, שמה יש לומר דאינו נפטר מקריאת שמע, אף שהוא עוסק במצווה, צריכה לפיכך וצריכה דרשת בשבטך בביתך ובלכתך בדרך להשמיענו, שאף באופן זה הוא פטור מדין עוסק במצווה. והיא השמועין הנחה, ואילו היה משמיענו הכתוב דין זה רק כאן, לגבי חתן, היינו אומרים שטעם הדבר שחתן פטור מקריאת שמע הוא משום דלק הקראת, שאין חיוב קראת למבטל את המצווה הזו, מאחר ואינה חמורה כל כך, היא נדחית מפני חתן התרות במצוותו. אבל אתם שם לעניין קורבן פסח דאיקה שיש בו חיוב קראת, אימה לא, שמה לא נאמר בו דין העוסק במצווה פטור מן המצווה, צריכה לכך וצריכו התיבות ביום ההוא ללמדנו שהעוסק במצווה פטור, אף ממצווה חמורה שיש בה קראת. ולמרות שהמבטל את הפסח יש לו תקנה בעשיית פסח שני ואינו חייב קראת עד שיבטל גם את הפסח השני, מכל מקום מצוות הפסח חמורה היא שיש בה קראת, ועוד שאנשים אלו שנטמאו לא היו יודעים שיכולו לעשות פסח שני, ונמצא שלפי דעתם נעשו ממש בני קראת. כך מסביר השפת אמת. שווה הגמרא לבאר את דין אבל לא עלינו בתפילין. גופה אומרת הגמרא, נשוב לעצם דברי הממרא שהובאה לעיל בדף חפי עמוד א' ונבאר אותם. אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב בשמו של רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מתפילין, שהרי נאמר בהם פאר, ואבל אינו רשאי להתפאר מאחר שמראה בעצמו שאינו מתאבל. יש ללמוד דין זה מדאמר לרחמנה, ממה שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל כאמור בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק י"ז, פארך חבוש עליך, דהיינו, שגם בשעת אבלו על מות אשתו יניח תפילין. מתואר בספר יחזקאל שהודיע הקדוש ברוך הוא ליחזקאל שעתידה אשתו למות במגפה, והורה לו שלא יספוד ולא יבכה ולא תבוא עליו דמעה, וכמו כן שלא ינהג מנהגי אבלות, אלא פארך חבוש עליך, ונעלך תשים ברגליך, ולא תעתה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. וזהו שלא כמנהג האבלים שאינם מניחים תפילין והולכים יחיפים ומגדלים שערות בראשיהם, ואוכלים מסעודת אחרים, וציווהו הקדוש ברוך הוא כן, כדי שיהיה בזה לאות ומופת לבני ישראל, שכן עתידים למות קרוביהם בזמן החורבן, ולא יהיה מי שיתאבל עליהם. וממה שהוצרך הקדוש ברוך הוא לצוותו על כך, יש לדייק שכך אמר לו, אתו דמחייבת, אתה הוא המחויב להניח תפילין אף בשעת אבלותך, אבל כול העלמה פטירי, אבל כל העולם פטורי, מכאן שאבל פטור מהנחת תפילין. יש לתמוע מאחר ומקור הדין שאבל פטור מתפילין זה מספר יחזקאל, אם כן מדוע הוא צריכה הגמרא לומר מתחילת טעם אחר שתפילין נאמר בהם פאר ואין ראוי לאבל להתפאר? תרצים התוספות, בדיבור המתחיל שהרי היה מקום לומר שכשם שאבל פטור מתפילין כך ייפטר מכל מצוות שבתורה, לפיכך צריך להשמיענו שאין הדבר כן, אלא שלגבי תפילין יש טעם מיוחד לפוטרו שאינו שייך בשאר מצוות. אומרת הגמרא, ואני מילה, ודברים אלו אמורים רק ביום ראשון של אבלות, שהוא יום המיטה והקבורה. אבל בימים שלאחר מכן חייב האבל בהנחת תפילין, שכן עיקר הצער על המת הוא יום אחד, דכתיב בספר עמוס פרק ח' פסוק י', ואחריתה כיום מר. פירוש הפסוק הוא שאחריתה של עדת ישראל להיות מתאבלת כיום מר, עין הוא יום מיטת בן יחיד, כך מפרש המצודה דוד. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רבי אבא בר זבדה בשם רב לעניין חיוב אבל בסוכה. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, אבל חייב בסוכה. שואלת הגמרא פשיטה, הרי דין זה פשוט, ושהרי כבר ישמיענו רב שאבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין, ומדוע הוא צריך לפרש את חיובו במצוות סוכה? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים, מהו דתי מה שם התומר הועיל ואמר רבה שכל המצטער פטור מן הסוכה, הינה ממצטערו, האבל הזה מצטערו באבלו ולפיכך יש לפוטרו מן הסוכה. כמה שמלן, לכך הוא צריך רב להשמיענו שאין הדין כן, משום דעני מילי דין זה שהמצטער פטור מן הסוכה נאמר רק לגבי צער עדי ממילא, צער הבא לאדם מחמת הסוכה, כגון שמצטער מחמת חמה או צינה או ריח רע, שאין בידו לדחות מעצמו את הצער הזה, אלא אם ייצא מן הסוכה. אבל אחר כאן לגבי אבל, איהו דקה מצטער נפשי, הוא המצער את עצמו על מות קרובו, היא באה אלה ליתו ודעתי, ולפיכך חובה עליו ליישב את דעתו ולדחות את הצער מעליו כדי לקיים מצוות סוכה. והריטב"א מביא פירוש אחר, שכך ראוי הדבר שלא לפתור את האבל ממצוות סוכה, כדי שיתנחם בכך ותתיישב דעתו עליו. שעל ידי שהוא יושב בחברת בני אדם ואינו מתבודד, אינו טרוד בצערו, אבל בצער אחר אין שייך לומר כן, שהרי אין דעתו מתיישבת על ידי ישיבת הסוכה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רבי אבא בר זבדה משמו של רב בעניין דין חתן בסוכה. ומדובר באדם שנשא אישה קודם החג, שהרי שנינו במסכת מועד קטן בדף ח' עמוד ב' שאין עושים נשים במועד, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב בשמו של רב חתן והשושבינין, חבריו השמחים עמו ועוסקים בצורכי חיתונו וחופתו, וכל בני החופה רגילים היו החתן והכלה להישב בבית מיוחד במשך שבעת ימי המשתה, ושם היו נאספים השושבינים ושאר אנשים ואוכלים ושותים ושמחים עמם, ואותו מקום היה נקרא חופה. כך התוספות בדיבור המתחיל, אין שמחה אלא בחופה. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעה ימי המשתה. מה הייתה מה? מהו טעם הדבר? משום דבאו למיחדי, לפי שצריכים הם לשמוח בשמחת חתן וכלה. ונחלקו הראשונים בטעם הפטור הזה. או משום שהוא תישבו כן תדורו, דהיינו שדרך אדם לצאת מביתו כדי לשמח חתן וכלה הוא כעניין הולכי רגלים. המבואר בדברי הגמרא לקמן בדף חבב עמוד א', והר"ן והמאירי כתבו שטעם הפטור הוא מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. והר"ן כותב ביור נוסף בטעם הפטור של בני חופה ממצוות סוכה, שזה מדין מצטער, שכן מצטערים הם אם לא יוכלו לשמוח עם החתן בחופתו. שואלת הגמרא, ולא יכלו בסוכה ולא יחדו בסוכה, שיוכלו בסוכה וישמחו שם? משיבה הגמרא, אין שמחה אלא בחופה, במקום המיוחד לישיבת החתן והכלה, ולפיכך אינם יכולים לשמוח בסוכה. ואין הכוונה בזה למקום בו ערכו את חופת הנישואין, שהרי פעמים עושים אותה ברחוב העיר, אלא מקום עיקר ישיבת החתן והכלה במשך שבעת ימי המשתה נקרא בשם חופה, ולא מקום העשוי לישיבה באקראי באלמה. כך התוספות בדיבור המתחיל, אין שמחה אלא בחופה. וכותבים התוספות שמאחר ואין שמחה אלא בחופה, לפיכך אם יצאו החתן והכלה מן החופה והלכו לאכול בבית אחר, אין אומרים שהשמחה במעונו בברכת הזימון ולא שבע ברכות לאחר ברכת המזון, מאחר ואין שם שמחה. ואילו התוספות רבינו פרץ מחלק שמה שאמרו אין שמחה אלא בחופה זה רק באופן שאין דעת החתן להניח את החופה אלא לזמן קצר בכדי לאכול בסוכה, אבל באופן שעוזב חופתו לגמרי והולך עם כל חבורתו לבית אחר, מברכים שם ברכת חתנים, שהרי נמצא עכשיו שעושה החופה כאן. והר"ן כתב שמותר לברך אף שלא במקום חופה, משום שאין הברכה תלויה אלא בשמחה, ואף שעיקר השמחה היא בחופה, מכל מקום, כיוון שיש שמחה גם שלא בחופה, יש לברך. אלא שמסיים הר"ן ואומר שמכל מקום יש לחוש לדברי רבותינו בעלי התוספות, האוסרים לברך שלא במקום החופה. שבה הגמרא ושואלת, ולאכלו בסוכה ולאכדו בחופה, שיוכלו בסוכה וילכו לאחר מכן לשמוח בחופה. בשבעה הגמרא אין שמחה אלא במקום סעודה. ויש לתמוע, מאחר ואין שמחה אלא במקום סעודה, מדוע פטרו את בני החופה מסוכה בכל שבעת הימים, והרי לא היו סועדים במשך כל היום. מבאר הריטב"א שכוונת הגמרא שאין שמחה אלא בחופה, מאחר ושם הוא מקום הסעודה, אבל מכל מקום היו שמחים שם אף שלא בשעת הסעודה. והמאירי כתב שסעודת חתן אין לה זמן קבוע, לפי שכל היום היו אנשים באים לסמכו בזה אחר זה, והוא רוצה להכילם בחופתו, לפיכך פטרום כל היום. שבה הגמרא ושואלת, ולעבדו חופה בסוכה, שיעשו חופה בסוכה, דהיינו שיקבעו החתן והכלה את מושבם בסוכה בכל שבעת ימי המשתה, ורשאים הם גם לפרוס תלית מעליהם כדי שיוכלו להתייחד תחתי החתן והכלה, ואין זה פוסל את ישיבת הסוכה אם אין עושים אותה כאין קילה, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא שתי דעות בטעם הדבר שאי אפשר לעשות חופה בסוכה. אביי אמר משום חשש ייחוד, שכן דרכם הייתה לעשות סוכה בגגותיהם. ומחמת תורך העלייה אין רבים מצויים שם, ויש לחוש שמה ירד החתן לעשות צרכה והתייחד אדם אחר עם הכלה. ורבא אמר טעם הדבר שאין עושים חופה בסוכה משום צער חתן, שמאחר והסוכה פתוחה מצד אחד, הרי שאין לה אלא שלוש דפנות, ומתבייש הוא לשחוק עם קלתו. מבאר את הגמרא מהי בעיניו, מה החילוק יש להלכה בין טעמו של אביי לטעמו של רבא. מבאר את הגמרא איכא בעיניו, יש חילוק ביניהם באופן דשכיחי אינשי דנפקי ואיילי לאטם, כאשר מצויים אנשים הנכנסים לסוכה ויוצאים ממנה. למאן דאמר לדעת אביי הסובר שטעם הדבר הוא משום חשש איסור איחוד לקה. כאן אין את החשש הזה וצריכים הם לעשות חופה בסוכה. אבל למאן דאמר לדעת רבא הסובר שטעם הדבר הוא משום צער חתן, איכא. טעם זה קיים גם כשמצויים שם אנשים, ולפיכך הם פטורים מן הסוכה. אמר רבי זיירא, אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה. אני כשהייתי חתן אכלתי בסוכה ולאחר מכן שמחתי בחופה, וכל שכן דחדי ליבי דכאבדין אתרתי, והייתה לי שמחה כפולה בליבי שקיימתי שתי מצוות, סוכה ונישואין. ונחלקו הראשונים בביאור דעתו של רבי זיירא. דעת הראשי שרבי זיירא חולק על רבי אבא בר זבדא וסובר שאין לפטור חתן מן הסוכה, מאחר ויכול לקיים את שתיהן, ופסק בזה כשיטת רבי זיירא. אבל המאירי כתב שגם רבי זיירא מודה שמעיקר הדין חתן פטור מן הסוכה, אלא שרצה להחמיר על עצמו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין דין החתן והשושבינין בתפילה ותפילין וקריאת שמע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת ברכות, חתן והשושבינין שלו וכל בני החופה פטורים מן התפילה לפי שציחה כוונה, ואין דעתה מיושבת עליהם לכוון, ומן התפילין, מאחר וצריך לנהוג בהם בכובד ראש, ואילו בחופה מצויה שכרות וקלות ראש. וחייבין בקריאת שמע, שכן מצוות כוונתה אינה אלא בפסוק ראשון, ויכולים הם ליישב דעתם לשעה קלה ולקרוא פסוק אחד בכוונה. משום רבי שילה אמרו, בשמו של רבי שילה אמרו, חתן פטור אפילו מקריאת שמע, לפי שהוא טרוט ואינו יכול לכוון ליבו כלל. ופטור זה הוא במשך כל שבעת ימי המשתה, אפילו אחר בעילה, אומר הריטב"א. וחולק רבי שילה בזה על דברי חכמים במסכת ברכות בדף ט"ז, שאינם פותרים את החתן אלא עד מוצאי שבת, וכן אינם פותרים אלא קודם שבעל. והשושבינין וכל בני החופה חייבים בה, מאחר ויכולים לכוון דעתם לקריאת פסוק אחד. ובביאור מחלוקת התנאים הזו מצינו דעות בין הראשונים. דעת רש"י, שכל התנאים אינם סוברים לדין עוסק במצווה פטור מן המצווה, ולפיכך אינם פותרים את החתן ושושביניו מכל מצוות שבתורה, אלא שמכל מקום פותרים הם אותם מן התפילה, מאחר ואינם יכולים לכוון, ומן התפילין, מאחר ומצויה שם שיחות וקלות ראש. אבל אינם פותרים את השושבינים מקריאת שמע, מאחר ויכולים ליישב דעתם לשעה קלה ולכוון ליבם בקריאת פסוק אחד. נחלקו התנאים בדין החתן בקריאת שמע, תנא קמא מחייבו, מאחר והוא סובר שגם החתן יכול לכוון דעתו בפסוק אחד, ולו רבי שילה פותרו מחמת טרדתו. ואילו הריטב"א מפרש שכל התנאים מודים שעוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא שפטור זה מועיל רק באופן שאי אפשר לקיים את שתי המצוות יחדיו. ולפיכך מודים הכל שהחתן ושושבניו פטורים מתפילה בתפילין כיוון שצריכים כוונה מרובה, אי אפשר לקיימם יחד עם מצוות שמחת חתן. אבל בקריאת שמע חייבים השושבינין מאחר וצריכה כוונה רק בפסוק הראשון, ויכולים לקיימה עם שמחת החתן, והמחלוקת רק לגבי החתן עצמו, אם יכול אף הוא לכוון ליבו בפסוק אחד ולקיים שניהם, או שמחמת תרדתו אינו יכול לכוון כלל. מביאה הגמרא ברייתא בדין עוסק במצווה פטור מן המצווה. תניא, נאמר בברייתא, אמר רבי חנניה בן עקביה, כותבי ספרים, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הן ותגריהן הם עצמם והסוחרים הקונים מהם כדי למוכרם ולהמציאם לצריכים להם, ותגרי תגריהן, גם אלו הקונים מן הסוחרים, ומוכרים לאחרים וכל העוסקים במלאכת שמיים לעתוי, לרבות מוכרי תחילת לציצית, כל אלו מאחר ועוסקים במצווה פטורים מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין. ומכל מצוות האמורות בתורה לקיים את דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר העוסק במצווה, פטור מן המצווה. ומסביר הארוך לנר מה זה הלשון לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, לכאורה הייתה צריכה הגמרא לומר, מפני שהעוסק במצווה, פטור מן המצווה. הוא מבאר שמהדרשות שהובאו לאל בדף חפהי, בגמרא, בשבטך בביתך ופסח, יודעים אנו שהמקיים מצווה בעצמו פטור מלקיים באותה שעה מצווה אחרת. אבל עדיין אין אנו יודעים שהעוסק להזמין מצווה לאחרים פטור אף הוא מקיום מצווה אחרת. את הדין הזה יש לדייק מדברי רבי יוסי הגלילי, שנקט בלשון העוסק במצווה פטור מן המצווה, שמשמעותו היא שיש לפטור כל מי שיש לו עסק בעניין המצווה. ונמצא שדברי רב חנניה בן עקביה פותר גם את סוחרי הסתם מדין העוסק במצווה, באים לקיים את דברי רבי יוסי הגלילי. מביאה הגמרא ברייתות בעניין אילו החייבים והפטורים בישיבת סוכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת ערכין בדף ג' עמוד ב', הולכי דרכים, אנשים המהלכים בדרך לדבר הרשות, אם מהלכים רק ביום, הרי הם פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בה בלילה. וטעם הדבר שהולכים לדבר הרשות פטורים מן הסוכה, משום תישבו כאין תדורו. התורה אמרה בסוכות תישבו, וכוונתה בזה שיישב האדם בסוכה כפי שהוא יושב בביתו, ומאחר ודרכו של אדם בכל השנה שעוזב לפעמים את ביתו והולך בדרך בסחורה, לא אסרה עליו התורה לנהוג כן גם בימי חול המועד סוכות, אף שעל ידי כך הוא נמנע מישיבת סוכה. אבל כשלנים בלילה במקום ישוב חייבים בסוכה, אבל אם לנים בדרך פטורים הם מן הסוכה. הולכי דרכים בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים בה ביום. הולכי דרכים ביום ובלילה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. ואילו ההולכים לדבר מצווה, אפילו אם הם הולכים רק ביום, פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, לפי שהעוסק במצווה, פטור מן המצווה. וטעם הדבר לפי שאף בשעת מנוחתם בלילה הם טרודים ודואגים במחשבת המצווה ובתיקוניה. ונמצא שעוסקים במצווה אף בלילה, ועוסק במצווה פטור מן המצווה. והרב היה כתב שכאשר הם ישנים בלילה לנעתם יכולים לעסוק למחרת במצוותם באופן טוב יותר, ונמצא שהם בכלל עוסקים במצווה גם בלילה. מביאה הגמרא ראיה לכך שהולכים לדבר מצווה פטורים מן הסוכה לגמרי. כי היה כמו המעשה הזה דרב חיסדא ורבא בר אבונה, כי אבו איילה בשבתא דריגלה לבי ריש גלותא, כאשר היו מהלכים בשבת שבתוך הרגל לביתו של ראש הגולה, אבו גנו ארקתא דסורה, היו ישנים בדרכם על שפת הנהר של העיר סורה, ולא היו ישנים בסוכה. אמרי, הם אמרו, אנן שלוחי מצווה אנן, הולכי בדרך מצווה אנו, שכן באנו להקביל פני ראש הגולה ולשמוע דרשתו, ושלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. והם מקיימים בכך שתי מצוות, תלמוד תורה והקבלת פני רבו ברגל. כך מסביר הארוך לנר. היו ישנים בלילה על שפת הנהר כדי שיוכלו למחר למהר לדרשה, ולפיכך פטורים היו מן הסוכה. כך מסביר הרואה, כפי שיטתו ששלוחי מצווה פטורים בלילה מן הסוכה, רק באופן שהשינה בסוכה תפריע להם בקיום מצוותם. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא מופיעה בתוספתא, שומרי העיר השומרים ביום ולנים בלילה בביתם פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. שומרי העיר בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. שומרי העיר בין ביום ובין בלילה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. שומרי גינות ופרדסים השועים שם בכל שעות היממה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. מקשה הגמרא, ולעבדי סוכה אתם ולהתבו, שיעשו שם סוכה וישבו בה, שהרי עכשיו קבעו את דירתם במקום הזה. מביאה הגמרא שתי דעות בטעם הדבר שפטורים מלעשות שם סוכה. אביי אמר, אמרה תורה, בסוכות תישבו שבעת ימים, בכוונת הכתוב תישבו בסוכה בחג הסוכות כאין תדורו, כמו האופן שאתם דרים בדירתכם בכל ימות השנה. דהיינו שצריך שתהיה דירתו בסוכה כדרך ישיבתו בבית עם מיטותיו ומצעיו וכלי תשמישו, ומאחר ושומרי הגינות והפרדסים אינם יכולים להביא את כליהם לשם מפני התורח, נמצא שאין ישיבתם בסוכה כי אין דירתם בבית, ולפיכך פטורים הם מישיבתה. ואין הכוונה של לשון תישבו משמעותו כי אין הלשון תדורו, שהרי אדרבה, ממה שנקטה התורה בלשון תישבו ולא בלשון תדורו, היה לנו לדייק להפך, אלא שאנחנו למדים זאת מכוונת המצווה, שאמרה תורה בסוכות תישבו שבעת ימים, כלומר כפי שאתם רגילים להישב בבתיכם. כך מסביר הריטב"א. באופן נוסף כותב הריטב"א לבאר שלומדים זאת מהמשך המקרא, כל האזרח בישראל יישבו בסוכות, שהוא מיותר לדרשה הזו. ולא התוספות יום טוב כותב שהדיוק הוא מכך שלא כתבה התורה בסוכות תהיו, אלא נקטה בלשון תישבו, שיש במשמעותו ישיבה דרך עיכוב, והיינו כאין תדורו. ואמירי מוסיף שאם יביא את כלי תשמישיו מביתו, ואחר כך ירדו גשמים, לא יהיה לו מקום לפנותם אליו, ולפיכך התירו לו מתחילה שלא להביאם. ואילו הריטב"א פירש באופן אחר, שכוונת אביי היא שלא צפתה תורה לעשות סוכה אלא במקום שדרך אדם לקבוע דירתו, ומאחר ואין דרך לקבוע דירה בגינות ופרדסים, אינו מצווה לעשות שם סוכה. רבא אמר טעם אחר שפטורים מלעשות שם סוכה משום פרצה קוראת לגנב, ומשל הוא, שכשם שגנב הרואה פרצה בגדר מחשב בליבו להיכנס דרך שם ולגנוב, כך אם יעשו שומרי הגינות והפרדסים סוכה, ידעו הגנבים שהם יושבים שם ויבואו לגנוב הפירות מצד אחר. ורבא אינו חולק על הדרשה של תישבו כי אין תדורו, שהרי זו ברייתא לכמן בדף כוח עמוד ב'. והר"ן מבאר את העניין יותר, שרבא סובר שאין טעם תישבו כי אין תדורו מספיק לפתור את שומרי הגינות והפרדסים מעשיית סוכה, שהרי כל השנה הם דרים באותם בתים שבגינות, בלא להביא לשם את כליהם. ונמצא שזהו אופן דירתם. והריטב"א ביאר שגם טעמו של רבא הפותר משום פרצה קוראת לגנב, וביסודו משום תישבו כי אין תדורו, שאם לא כן, כיצד ניתן לפתור את שומרי הגינות והפרדסים מעשיית סוכה משום חשש הפסד ממון? אלא שהוא חולק על אביי בביאור הדרשה הזו וסובר שחייב אדם לעשות סוכה גם במקום שאינו רגיל לקבוע דירתו כגינות ופרדסים. אמנם באופן שיש לו צער והפסד בדבר, כגון שחושש מן הגנבים, בזה אף הוא מודה שאין מתקיים כאן כי אין תדורו, שהרי אין אדם קובע דירתו כלל במקום שיש לו הפסד ממון, ולפיכך הוא פטור מלעשות שם סוכה. מבארת הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק להלכה בין תירוצו של אביי לתירוצו של רבא. מבארת הגמרא איכא בעיניי יש חילוק ביניהם לגבי אדם דקמין טר קריא דפירא, השומר הרימה של פירות ולא פרדס שלם, שהרימה זו נמצאת תמיד לפניו ויכול הוא לשומרה גם אם יישב בסוכה בסמוך לה. ולפיכך לדברי רבא יש לחייבו לעשות שם סוכה, אבל אביי פטור אף באופן הזה, שהרי אינו יכול להביא לשם את כלי תשמישו. אומרת הגמרא שנינו במשנה חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת איזה הוא חולה הפטור מן הסוכה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא חולה שאמרו חכמים שהוא פטור מישיבת סוכה. לא רק חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה. ואפילו אם אינו חולה ממש, אלא חש כאב קל בעיניו. ואפילו אם רק חש בראשו. אמר רבן שמעון בן גמליאל, פעם אחת חשתי בעיניי בחג הסוכות בהיותי בעיר קיסרי, והתיר לי רבי יוסי בריבי, בריבי הכוונה החכם והחריף שבדורו, לישון אני ומשמשי חוץ לסוכה. חולה שיש בו סכנה, אז בעבורו דוחים את כל המצוות של התורה, כמבואר במסכת יומא בדף פ"ב, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה בגילוי עריות ושפיכות דמים. ולמה גם חולה שאין בו סכנה פטור מישיבה בסוכה? שכן נאמר בסוכות הישבו שבעת ימים ודרשו חכמים תשבו כי אין תדורו. דהיינו שיש לאדם יישב בסוכה כפי האופן שהיה דר בביתו ומאחר, ובכל ימות השנה דרכו של חולה לצאת מביתו ולהילך למקום שמקל עליו שם את החולי, לפיכך רשאי לצאת מן הסוכה ולהילך לביתו. כך מביא המשנה ברורה בסימן תפרי שמם בשם רבינו מנוח. ובלבוש כתב שהטעם הוא מפני שחוששים שתזיק לו טרחת עלייתו או ישיבתו בסוכה, שהרי נאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. מביאה הגמרא כמה אופנים של מצטער הפטור מן הסוכה. רב שרה אתיר לרב אחא בר דלה למיגנה בקילטה, לישן בתוך קילה, סדינים הפרוסים סביבות המיטה על ארבעה עמודים בסוכה, אף שאינו מקיים באופן כזה מצוות ישיבת סוכה, שכן קילה זו יש לה גג והיא גבוהה 10 טפחים, והיושב בה נידון כי יושב חוץ לסוכה. ולמרות שדרש רבא בר אבונא לאל בדף י"א שמותר לישן בקילת חתנים בסוכה, אף על פי שהיא גבוהה 10 טפחים ויש לה גג, אין הלכה כך. כך התוספות בדיבור המתחיל משום. ולמה רב התיר לרווח הברדלה לישון בקילה בסוכה, למרות שהוא לא מקיים מצוות ישיבה בסוכה, מאחר והיה מצטער משום בקי, מפני היתושים. רב אשר עלי התיר לו לרב אחה בר עדה למיגנה בר ממטללתה, לישן חוץ לסוכה, לפי שהיה מצטער משום סירחה דגרגישתה, מפני הריח שעלה מן הקרקע הלבנה שהיו תחים בה את קרקעית הסוכה. ונהג בזה רבה לטעמי כשיטתו, דאמר רבה כל המצטער בישיבת הסוכה, פטור הוא מן הסוכה. וגם בזה הטעם הוא משום תישבו כי אין תדורו, שאף בכל ימות השנה אין אדם דר במקום שיש בו צער. מקשה הגמרא כיצד ניתן לומר שהמצטער פטור מן הסוכה, והענן תנן הראשנינו במשנתנו שחולינו משמשם פטורים מן הסוכה. נדייק מכך, חולה אין, דווקא חולה פטור מן הסוכה. אבל מי שאינו חולה אלא רק מצטער בישיבת הסוכה, לא, אינו נפטר ממנה. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה ביישוב הקושייה הזו, לעולם גם המצטער פטור מן הסוכה, ומכל מקום נקטה המשנה חולה בדווקא, לפי שיש חילוק בין דין חולה לדין המצטער, שכן החולה גם הוא וגם משמשיו פטורים מן הסוכה, ולא המצטער רק הוא עצמו פטור, אבל משמשיו לא. ונחלקו המפרשים בטעם הפטור של משמשי חולה מן הסוכה. דעת הלבוש שפטורים מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. ברוך השולחן מפרש מטעם תישבו כי אין תדורו, שכשם שיוצא מדירתו בכל השנה כדי לשמש חולים, כך רשאי לצאת מסוכתו לצורך כך, וגם אם נוטל על כך שכר. בטעם נוסף כותב השבות יעקב, שפטורים מדין מצטער, שאם יאכלו בסוכה הם מצטערים בצער החולה, שדעתם עליו תמיד. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כ"ה, hey! במסכת סוכה, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה? שאלה שנייה, האם אדם טרוד חייב במצוות? שאלה שלישית, האם הכונסת האלמנה חייב בקריאת שמע ומדוע? שאלה רביעית, האם אבל פטור מן המצוות? שאלה חמישית, איזה מצטער פטור מן הסוכה? והשאלה האחרונה על דף חפי, האם חתן מברך שהשמחה במעונו כשאוכל מחוץ לסוכה? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, חף ג' במנחם אב, דף שין פי א', סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמי הגדולה, דף חפי, במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, חף ד' במנחם אב, דף שין פי א', ונלמד את דף חפיו. במסכת סוכה. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.